בוקר טוב ושלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? עוד פעם נראה לי ששנה לא הייתי כאן, א', לפי כמות החומר שהצטברה לי, וב', לפי כמות האירועים והתעסוקה והעומס ומה שלא אתם רק רוצים, שברוך השם עובר עליי ועל כל עם ישראל, אני בטוחה, אף אחד עכשיו לא יושב על זרי דפנה ועל... אם כי, יש כאלה שהם כן קצת במתכונת אחרת לוקחים את החודשים האלה, אדר וניסן. ואני מיד ארחיב, אבל לפני זה אני אגיד, אציג את עצמי, יהודית פוגל, 0528-703-667, 0367-47620, פוגל 22 שטרודל 012.net.il. ואני אתחיל. שלום רב לך גברת פוגל. אני באה ממשפחה אשר לא עשו סיפורים מיוחדים לא מפורים ולא מפסח. הדגש במשפחתי הוא על הנאה. פשוט ליהנות מהחיים ולעשות את כל שאר המטלות הכי קל שאפשר. לדוגמה, בערב פורים, א', בקשר לסעודות פורים מחפשים תמיד איפה להתארח, ומביאים למארחים הרבה מאוד מהאוכל קנוי בסוגריים, כך שאת לא מרגישה פרזיטית, ו... את כל המשלוחי מנות אוספים בחנויות השונות אשר מצויות בכל פינה ותחת כל עץ רענן. מיותר לציין שיש כאלה אשר הסתכלו על זה בבוז. משלוחי מנות צריכים להיות מושקעים עם רעיונות ואחידים. אנחנו בביתנו לא היה ככה. אמא תמיד חיפשה ליהנות ולעשות את החיים הכי קלים שיש. וכנ"ל גם לפסח, כל השכונה הייתה משתוממת איך כל יום בערב פסח, כאשר כולם עבדו בחירוף נפש, אנחנו לא גמרנו לצאת לטיולים בסביבה, רחוקים יותר, ואמרנו נוריד את הכלים אחרי בדיקת חמץ וכבר נעשה משהו וזהו, העיקר שלא נעבוד קשה. ברור שבעלי ממשפחה הפוכה, הרי לא ייתכן אחרת, והם מתחילים פסח נראה לי בט"ו בשבט. הוא מאוד מאוד לחוץ. אנחנו נשואים 3 שנים, טרם יש לנו ילדים. סליחה, אני חשבתי שאני ניקיתי את הגרון שלי שעה שלמה לפני שהתחלתי לדבר, מסתבר שלא. טרם יש לנו ילדים, מקווים שבקרוב יהיו, והוא לחוץ כאילו שכבר יש לנו 10 ילדים, ועלינו להספיק, ולא מוכן לשמוע על כיף בילויים וטיולים, בערבי פסחים ובערבי פורים. אם צריך, הוא הולך אפילו לעזור לאמו ולאחיותיו, העיקר להגיש שהוא עובד בסוגריים. אני לא מתנגדת, אבל הוא חסר לי בפעילות המשפחתית שלי ושל משפחתי. לא נעים לי תמיד לבוא לבד ולהגיד, אבנר מקרצף אצל אמו, אצל אחותו, אצל גיסתו וכו וכו. אנחנו התחלנו די לריב ולהתווכח על זה, ואחרי 3 שנים נראה לי שהחודשים אדר וניסן עושים לי חלחלה. בניגוד למה שהבאתי איתי מהילדות, כיף ואושר. גם תקופת השנה כל כך נאה ויפה, האביב חוגג בכל מקום פחות או יותר, ואין צורך במעילים או בסוודרים, אלא אפשר לצאת לטבע ולרגוג כמה שעושים. אבל הוא ממש מעקם את האף, ולפעמים כאשר אני חוזרת מיום עמוס חוויות ובילויים, הוא אפילו מסרב לשמוע את החוויות שלי, ולפעמים אפילו עושה את אותה תנועה של סיבוב האצבע על המצח, כדי להראות שאנחנו לא נורמליים בעצם. וזה לא מה שכל עם ישראל עושה בימים אלו. אני ממש מתחילה כבר להשתגע, ומאוד אודה לך אם תעזרי לי ותתני לי קצת טיפים איך מתמודדים עם מצב כזה. קראי לי בבקשה, תמר. כן, בעצם מה שתמר אומרת, אני באתי מבית אחד, בעלי בא מבית אחר, וצריכים לעשות שולם בין הבתים האלה, בין מה שאני הבאתי איתי מהבית, ובין מה שהוא הביא איתו מהבית. אז אני הבאתי איתי מהבית מינימום של עבודה קשה, וכל הזמן רצון לצמצם ולמזער את כמות העבודה, ולהגדיל את כמות הפן, את כמות ההנאות והחיק המשפחה וטיולים ו... ואיך עושים שולם משני הדברים האלה, ואצל תמר ובעלה זה כבר הגיע לממדים, הייתי אומרת לא נעימים, כי הוא ממש מזלזל ומשדר כאילו שהם לא נורמליים באיזשהו מקום, והיא אומרת מה יש לעבוד כל כך קשה. הרי כן, ואין, אני חושבת שאולי היום כבר יש, אבל נראה לי שאין גבר בסתר ליבו, שהוא רואה את ההיסטריה של ערב פסח אצל אשתו ובסביבתו, שלא עושה חשבון שקט לעצמו. הרי בעצם מה שהגמרא אמרה זה לטטט טוב את הבית מתחת לשולחנות ולכיסאות, ולשים לב שאין חמץ, וזה הכל, ולא את כל הקדחת הזו שנמשכת שבועות רבים. כאילו, אם אני אוכל לקרוא את המחשבות של הגברים, נראה לי שזה יהיה מה זה מה שיהיה כתוב שם, אבל אני לא יודעת. אז ככה, איך את עושה שולם בין שני הדברים האלה? תראי. קודם כל, את צריכה קצת יותר לתת מקום למסורת שלו, למורשת שלו. הוא הביא מורשת שמי, אני יודעת, אולי סביבות ט"ו בשבט, אין חיים כבר כאילו. כל המשאבים וכל האנרגיות וכל מה שיש מוקדשים לפורים ולפסח. אז פורים זה באמת הרבה מאוד עבודה. אני רוצה להגיד לך שבפורים אני עבדתי מאוד קשה. וגם ככה ברגע שקט אחד שהיה טיפ טיפה שקט, אז אמרתי שאני עוד זוכרת, והבנות הצעירות שלי, כן, הקלות והנכדות והביתי יחידתי, אמרו נכון, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יותר קשה, פורים או פסח. כי גם פורים זה קשה במשפחות גדולות, צריכים להכין את התחפושות ואת המשלוחי מנות ואת הסעודות. אז טוב שיש סבתא שקוראים לה יהודית פוגל, שהיא מזמינה לכל הסעודות ואין להם את העול הזה של סעודה. אבל עדיין. אז הנה לך דוגמה מדויקת של איך, כמה ולמה. כן, הוויכוח היה, ועוד כשאני הייתי צעירה עם ילדים קטנים, כבר אז היה ויכוח. חלק טענו שפסח יותר קשה, וחלק טענו שפורים זה יותר קשה. ובאו ההורים שלך ואמרו, לא פסח יהיה קשה ולא פורים יהיה קשה. נפשט את כל התהליכים האלה, ונעשה את זה הכי קל שאפשר. ואני חושבת שיש מה לכבד את זה מאוד מאוד. אני לא נכנסת כמובן לצד ההלכתי ולצד המסורתי, כן, כל אחד קיבל איזושהי מסורת מהבית. ויש כאלה שהם מאוד מאוד משתדלים לשמור על המסורת הזאת, אפילו בלי הסבר. למשל, אצלנו לא אוכלים דגים בפסח. לא אוכלים דגים. אנחנו עושות תחליף דגים מחזה עוף טחון. זה ממש מעדן. שעושים אותו פעם אחת בשנה והוא בפסח, וקוראים לזה ביידיש פלש פיש, זה בתרגום דג, דג חיקוי, כלומר דג, כן, חיקוי של דג, ולא דג אמיתי, אבל קציצות כאלה של חזה עוף, מבושלות ברוטב של דג, כאילו של דגים, אבל אין שם דגים, זה המנהג אצלנו. ואני יודעת שיש בבלץ, למשל, מנהג שהם לא אוכלים תפוחי עץ בפסח, וכל מיני מנהגים. ואנחנו מאוד מאוד משתדלים כל אחד להקפיד על המנהג שלו, והרעיון האמיתי הוא לכבד את המנהג זה של זו. אומר, את אומרת, אצלנו, את, כנראה שאולי גם לאמא שלי הייתה איזה טראומה מהילדות שלה, והיא אמרה, אצלי בבית זה לא יהיה. חופשת פורים וחופשת פסח יהיה כיף. נצא לטיול, נהיה ביחד, נעשה חיים. את הפורים ואת הפסח לפי הלכה אפשר להכניס בעשירית, או אולי אפילו פחות עבודה, ממה שכל העובדניים האלה עושים לעצמם. וזכותכם המלאה לנהוג ככה. אבל את צריכה לכבד גם את מה שהוא מביא איתו. ולהגיד, תראה, מה בדיוק אתה רוצה, אם את יכולה, ואת רוצה, את יכולה להגיד במילים האלה, אם לא, את יכולה לחפש מילים יותר מוצלחות. למה אתה זקוק כדי שתהיה מאושר ותהיה מרוצה? שאני גם אהיה על ארבע ואני אקרצף את הפינות ואת הבלטות, זה יעשה אותך מאושר. היום ההורים שלי יוצאים לצפון, לדרום, לכאן, לשם, כל מיני ירידי אומנות מדהימים שאני קוראת עליהם, ואני רק יכולה, כמו שאומרים, העיניים רק יוצאות לי, אבל בפועל אני לא יכולה להשתתף כי אין לי זמן. וכו וכו. אז מה יעשה לך טוב? שבשביל הפרוטוקול, ובשביל שתוכל להרגיש שאתה ממשיך איזושהי מורשת, אז אני צריכה בשביל זה לשפשף את הרצפות, את הקירות, את לא יודעת מה. תגיד לי, עד הרבה, תגיד לי מה אתה רוצה כדי שתהיה מאושר. ואז, ואני ממש 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 ממליצה לך לשבת איתו ולעשות את הרשימה הזאת בפועל. ואז תגיעו לאיזושהי רשימה ותראי מה את רוצה בשביל שיהיה לו חיוך על הפנים, מה את מוכנה ומה את רוצה לעשות ברשימה הזאת. יכול להיות שהוא ירצה שתנקו כל יום שעה ואחר כך תצאו. או שלא יודעת, משהו כדי שהוא ירגיש שגם המורשת שלו מתקיימת. ואני חושבת שבזה את תצאי ידי חובה, והוא אולי ילמד באמת, כי אני אומרת לך עוד פעם, זה עניין של איך שמתרגלים. אני באמת לא, כן, לא יכולה ביום ערב פסח להיות, לא ביום ערב פסח, בתקופה הזו של ערב פסח, להיות מרוכזת בטיול, כשאני יודעת שעוד מקפיאים מחכים לי ואוטוטו מביאים לי כבר את ההספקה של העופות ושל הבשר ושל כל זה, והמקפיא עוד לא נקי וזה וזה, ואני מטיילת לי בחיק הטבע, לא יודעת אם הייתי עומדת בזה. אבל זה עניין של התרגלות ושל מסורת, וזה בסדר גמור. כנראה שיש חנויות, ולא כנראה, אלא בוודאי. כן, אנחנו עוד באות עם המסורת שעופות וכל הדברים האלה קונים לא בסופר, אלא גם מטעמי כשרות וגם מטעמי, לא יודעת מאיזה טעמים, קונים את זה במזמינים, באיטליז והכל והכל. היום הרבה מאוד אנשים כבר לא נכנסים לאיטליז, הולכים לסופר, ממלאים עגלה 2-3 וכל טוב. ואת זה אפשר לעשות באמת אחרי בדיקת חמץ. ולמוחרת היום להכניס לתנור מגש עופות ומגש דגים, ופירות יש בשפע, וזה כל טוב, ובאמת לא צריכים לעבוד כל כך קשה ימים ושבועות. זה עניין של גישה, זה עניין של הרגל, וזה גם עניין של מה שעושה לך טוב. לי, אני לא יודעת אם זה יעשה לי כל כך טוב, אבל אני חושבת שבשלב זה בחיי, יכול להיות שזה גם יעשה לי טוב, אלא שהילדים שלי יפלו מהכיסאות. הם יגידו, מה? אמא קונה הכל בסופר ומסתפקת במגש אחד של אוף ובמגש אחד של דג, ואולי איזה פשטידה קטנה בצד, וזהו. אז צריכים להגיד כבר תהילים על אמא, זה כבר לא אמא. וכו וכו. הכל אחד, העיקרון הוא כזה. כל אחד צריך לעשות א', מה שהתורה אומרת, זה בהתאם להשקפת עולמי כמובן, ב', מה שעושה לו טוב ומה שעושה לו שמח, ותו לא, ותו לא. צריך לעשות א', מה שעושה אותי שמחה, וזה לא נוגד להשקפת התורה. ובזה אני חושבת שאפשר לפתור את כל הקונפליקטים שיש, פחות או יותר. א', זה עושה לך טוב, אז עשי זה. זה לא נוגד את השקפת התורה, אז באמת אין שום בעיה. אז לכן אני אומרת, תני קצת מקום למה שהוא הביא איתו מהבית, ותשמעי את החוויות שלו, איך כבר חודש קודם כבר לא אכלו ולא שתו ולא ישנו, וכל הבית היה מלא צעקות, אל תלך פה ואל תלך שם, ואל תעמדו כאן ואל תעמדו שם. עד הרבה, אם כן, ואולי, אולי, אולי, תנסי להטמיע משהו אחד. תתחילי במשהו אחד. לא יודעת, אולי אנדת אפילו לנקות את הכיסים. אז יש כאלה שכמו שכתוב באמת בהלכה, מנקים את הכיסים, ויש כאלה ששמים את זה באיזה מקום ומוכרים את זה בחמץ, ואפילו לא תורכים לנקות כיסים. אוקיי, אז כל אחד ובהתאם למה שהוא, איך שהוא בנוי, ומה שעושה אותו שמח. כי החמץ או המנהגים השונים פחות מעניינים אותי. יותר מעניינים אותי בקשר שלכם, שאתם תהיו שמחים, גם את וגם הוא. זה מה שמעניין אותי. אז זה מה שאתם צריכים לעשות. לשבת ולחשוב ביחד מה לאור הנסיבות יעשה אותי שמח ויעשה שמחה ואותו שמח. שלום רב לך גברת פוגל. אמנם עכשיו כבר צריך לדבר על פסח, אבל מכיוון שלא הייתה תוכנית בשבוע שעבר, אני כותבת אלייך שוב, כי כנראה לא שמעת או לא ראית את המייל שלי. וחשוב לי מאוד לקבל תשובה על נושא שמטריד אותי מאוד. ובכן, בסעודת פורים הייתה תקרית ביני לבין אחת הגיסות. תקרית ממש קשה. וזה לא פעם ראשונה. וזה היה על רקע של תחפושת, כאשר לפני שנים היא הכינה איזושהי תחפושת מאוד מאוד מפוארת, אני מדברת על איזה 12 שנה אחורה, השאילה לי אותה לפי דבריה, ומעולם לא החזרתי אותה, שוב לפי דבריה, ולכן כל פורים היא דואגת להזכיר לי את זה, ולבכות את אותה תחפושת שכן או לא הלכה לאיבוד. הפעם לא יכולתי להתאפק וירדתי עליה מאוד חזק. בין השאר אמרתי, הלוואי שתתאבלי עליי כמו שאת מתאבלת על התחפושת. ועוד דברים שלדעתה מאוד פוגעניים. היא טיפוס מאוד מוזר וכולם יודעים את זה. וכולם אומרים לי, בגלל שכולם יודעים את זה, היית צריכה לשתוק. ואני שוב מדברת איתך על דבר שקרה לפני 12 שנה. כמה וכמה פעמים הצעתי לה פיצוי. אמרתי לה, תלכי ותקני תחפושת או תצפרי או תשים מה שאת רוצה, ואני אשלם. אבל היא אומרת לא, אף פעם היא לא תוכל להגיע לתוצאות המופלאות של אותה תחפושת. ואת תאמיני לי אם אומר לך שאפילו אינני זוכרת איזו תחפושת בדיוק, ו... בכלל, מי מדבר על דבר כזה כל כך הרבה זמן, בפרט שאנחנו גיסות, וכבר יצא לא פעם שחזרתי לה טובה אחרת. וזה נהוג ככה במשפחות. אחד עושה למען השני, ולא מקפידים עד כדי כך. בקיצור, ירדתי עליה חזק מאוד, היא עזבה את סעודת הפורים, והלכה הביתה בוכייה, כאשר בעלה הולך אחריה ואוסף את כל הילדים, מיותר לציין את המבטים שספקתי משאר הנוכחים, וגם אחרי זמן קצר אנחנו הלכנו הביתה, ובקיצור נהרסה סעודת הפורים, ואולי אפשר לומר, אני הרסתי את סעודת הפורים. כל זה כי לא יכולתי להתאפק, ועניתי לה סוף סוף אחרי 15 שנה. עכשיו יש בוקה ומבולקה, חלק אומרים שעליי לבקש ממנה סליחה, שמעתי לומר בשמה שהיא לא מעוניינת בבקשות סליחה. ושלעולם לא תסלח ויש דברים שאי אפשר לסלוח עליהם. עם כל הרצון הטוב. היא אישה עם מודעות רוחנית מאוד גבוהה, ולא כל כך מתאים לה לומר את המילים האלה, כי כולנו יודעים שברוגזים וכאלה הם בעצם אנרגיות שליליות וכו'. יהודית פלונטר אחד גדול, ואני מגלגלת את הכל אלייך. אני מאזינה לך הרבה שנים, אף פעם לא פניתי אלייך, כי למדתי על הדרך מכל התובנות שאת מרדירה. אבל עכשיו אני כן רוצה שתעזבי את הכל ותעזרי לי לפתור את הפלונטר הזה, מכיוון שאנחנו רוצים לגמור אותו ולהרוג אותו עוד כשזה קטן. אם כי אי אפשר לומר שזה כל כך קטן, זה כבר מאוד מאוד גדול. תודה לך וכל טוב. מאחלת לך למפרע פסח כשר ושמח, בריאות, נחת וכל הדברים הטובים שכל אחד מאחל לעצמו. אוהבת אותך הרבה, קראי לי יערה. כן, אז סיפור על תחפושת מלפני 12 שנה שהושאלה ולדברי המשילה מעולם לא חזרה, ולדברי השואלת להדם לא היו דבר, אני זוכרת תחפושת, בטח שאני לא זוכרת שלא החזרתי, לדעתי החזרתי ועוד איך החזרתי, הוא באמת בוקה ומבולקה. ואני דבר ראשון תמיד הולכת לשאלה של מה זקוקה אותה גיסה שלך, כדי שהיא תרגע, כדי שיהיה לך חיוך על הפנים. אז חלק אומר תבקשי סליחה, היא אומרת סליחה לא תעזור, אבל אין משהו שלא יעזור, כאילו תמיד 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 מן הסתם יש משהו שיעזור. מה היא רוצה ממך על מנת לחייך ולראות את כל הסיפור הזה מאחוריי, מאחוריכם, בין אם החזרת את התחפושת, בין אם לא החזרת אותה, בין אם היו דברים, בין אם לא היו דברים. עכשיו תראי, אני קראתי את המייל שלך פעמיים, ואני חייבת לומר שזה באמת נשמע כאן משהו מוזר. אז אני רוצה שתבדקי, אולי יש בסיפור הזה של התחפושת משהו אחר מסתתר מתחת לקש, כן? וכל הסיפור על התחפושת הוא בעצם רק תירוץ. אולי היא מקנה בך, אני לא יודעת אם היא נכנסה למשפחה לפנייך או אחרייך, אולי תפסת לה איזשהו מקום, אולי, אני אפילו לא יודעת איך היא גיסתך, אם היא אחות של בעלך, או שאת שתיכן נשואות ל... כן, הוא אח של בעלך, או היא אחות של בעלך, או איך אתן גיסות, חסר לי כאן הרבה מאוד מידע. ותוך כדי זה שאני מדברת, אני חושבת שאולי באמת, כי את אומרת, את רוצה להרוג את זה כשזה עוד קטן, ובעצמך את אומרת שזה כבר בעצם לא כל כך קטן, ואת צודקת. כי, א', תראי, היא טוענת משהו. היא אומרת, אני, הייתה לי תחפושת מושקעת, איזה מין משהו שעובר בירושה, ויש כאלה דברים. יש מין, במיוחד אם היא חוצניקית, אז יש להם איזשהו עניין, אני לא יודעת איזה חוצניקית שהיא, אם היא, אם היא קונפורמיסטית או נון קונפורמיסטית. אחת סיפרה לי שהיא חוצניקית, אבל היא הרבה הרבה שנים בארץ, היא נסעה לחתונה בארצות הברית, ולתדהמתה הקלה לבשה סמלה מלפני 100 שנה. כן, חיפשו בבוידמס ומצאו את הסמלה של סבתא, של את האמא של, כלומר סבתא רבא, סמלה עתיקת יומין, וככה רק אולי גייצו אותה קצת ועבררו אותה, כי היא מאוד מאוד הסריכה מנפתלין, או מה זה נפתלין, בטח אתם לא יודעים, פעם היו כאלה כדוריות, כדורים לבנים, אולי יש היום גם, שהיו שמים בארונות נגד אש. אז היום ברוך השם, אני לא יודעת אם יש לנו אש בארץ או לא, אני בכל אופן לא משתמשת בדברים האלה, היום כל אחד, מי ששם בארונות זה כל מיני ריחניים, וארונות מדיפים ריח ניחוח, אני אישית קיבלתי למשלוח מנות מלא מלא ריחניים מכל מיני אנשים, שאוסיפו גם לממתקים וליין גם כל מיני ריחניים, וזה מאוד נחמד, אני מאוד אוהבת. תודה. אז יש פה, אולי, את מבינה, אולי זה היה בכלל משהו של, של ירושה, איזה משהו שהיא רצתה להשאיר לילדים שלה. כן, אותה קלה, במקום ללכת לסלון מפואר ועכשווי וממיטב אופנה, בחרה להתחתן בסמלה, היא אמרה, סמלה בקושי רב, שהייתה של סבתא, אימא של סבתא שלה. וזה בסדר, זה מין ווינטג' כזה. אז אני לא יודעת אם זה באמת אותה תחפושת. כי מה? אם זה היה איזושהי תחפושת של ליצן, או של אחשוורוש, או של דוד המלך, או של הכהן הגדול, אז זה לא כזה סיפור לפצות אותה, או לדאוג שיהיה לה פיצוי הולם. כלומר, אפילו להזמין אצל תופרת משהו, כן? לא יודעת, זה כל כך... אני לא יודעת מה להגיד, זה כל כך, לא יודעת מה היא, או שאותה תחפושת היא בעצם איזשהו כיסוי ואיזשהו מסווה למשהו אחר שקורה. אז צריך לברר את זה גם, אם היא באמת כועסת עלייך רק בגלל התחפושת, או שיש ברקע עוד משהו, ולברר, לא לנוח ולא לשקוט, ולברר מה צריך לקרות כדי שהדברים האלה יהיו אחת ולתמיד מאחוריכם. ואני חושבת שזה לא רע להתחיל במכתב אליה, או ולהגיד לה, נגיד קוראים לה יפי, תשמי יפי, אני מודיעה לך, אני לא אוכלת ואני לא שותה. א', אני מאוד מאוד מצטערת על מה שהיה בפורים, אני לא יודעת מה עבר עליי, לא הייתי צריכה לעשות מה שעשיתי, ואלף אלפי סליחות, אולי תכתבי, הייתי רעבה, הייתי צמאה, הייתי ממוטטת, הפורים גמר אותי, כל מה שתכתבי יהיה בסדר, ואני מצטערת על עומק נשמתי, ועכשיו אני מפסיקה את כל הפעילות שיש לי עד שאת מתפייסת איתי. זו בעצם בקשת הסליחה הכי יפה בעיניי, והכי הכי אולטימטיבית, ובטח ש בואי נגיד, אז מה, אני לא אלך לשירותים, אני לא אלך לעבודה, אני לא אלך, את תלכי, אבל ברמת ההצהרה זו צריכה להיות ההצהרה. אם את לא סולחת לי, אני לא אוכלת, אני לא שותה, אני לא מדברת, אני לא מתפללת, אני לא מפסיקה את כל הפעילויות שלי עד שאת לא סולחת לי, עד שאני לא רואה חיוך על הפנים שלך. אני יכולה להגיד לכם שזה מאוד 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 עוזר, זה מאוד מאוד מפשיר את הקרח. לי יש טקטיקה קצת אחרת. למשל, מאוד רציתי שמישהי תבוא לסעודת פורים. מישהי שקצת יש עוברת איזו תקופה קשה, ורציתי מאוד שהיא תבוא לסעודת פורים. והיא רצתה לבוא, אבל היו צריכים לשכנע אותה. ולשכנע, ואחרי ששכנעתי עוד פעם לשכנע, לא היה לי כוח לכל כך הרבה שכנועים, אז אמרתי, את יודעת מה, אם את באה לסעודת פורים, אני נותנת לך את העגילים שלי. סתם, היא לא צריכה את העגילים שלי, כי יש לה משלה, וזה בכלל, זה לא עגילים של אישה צעירה, וזה עגיל יקר מאוד, כן, וזה לא מתאים בכלל לאופי של אישה צעירה, והאישה הזו צעירה מאוד. אז, אבל ככה אמרתי לה, את רוצה את העגילים שלי, מה את רוצה, את הטבעת שלי, את העגילים שלי, את הנעליים שלי, אני נותנת לך את הפריט הכי יקר שיש לי בארון, העיקר תבואי. עכשיו, זה אפשיר את הקרח, זה עשה צחוקים כאלה, ואז פשוט את יודעת, זה הוציא את העוקץ מההפצרות והפצרות ועוד הפצרות ועוד הפצרות, זהו, הפור נפל. אז אני חושבת שזה בצורה כזו, שוב, את נשמעת לי גם פגועה, את אומרת, כן, אני בעצם חוללתי מהומה, ובגללי התקלקלה כל הסעודת פורים. אבל את כועסת, את כאילו אומרת, היא גם מה לי שאני אגיב בצורה כל כך קיצונית, כי שנים היא רודפת אחריי בשביל אותה תחפושת. אף אחד לא יודע מה, אני בטח לא יודעת על מה. וזה אולי גם טעות בגלל ש... מה, סתם היא חלמה את זה בלילה? יכול להיות שכן היה איזשהו סיפור עם תחפושת. את אומרת, עברו 12 שנה, אני כבר לא זוכרת אפילו על מה היא מדברת. ובכלל, מי מקפיד בזוטות שכאלה? אז אני, שוב אני באה ואני אומרת לך, יכול להיות שזה הייתה איזה תחפושת וינטג', איזה משהו יקר, איזה משהו שמעבירים בירושה. לכי תדעי, אני יודעת, סתם ככה היא... אז בקיצור, זה, תראי, אני גם חושבת מאוד מאוד שאת צריכה לגמור עם זה. ואני חושבת שאם נגיד היא אחותו של בעלך, אז תלכי עם בעלך לייעוץ, אפילו חד פעמי, ובעלך יאיר את התמונה מאיזה זווית שאולי את לא, אם היא אחותו. אז אולי הוא מכיר אותה, ואולי הוא יודע על מה דרכת, שזה כל כך לקחי, שהיא לקחה את זה כל כך קשה. והוא יוכל להאיר את עינייך איך יותר לפעול כדי שהסיפור הזה איכשהו ייגמר. אז לכן אני אומרת, אם את מצליחה להגיד לה והיא תקבל את זה, תראי, אני, אבל כל אחד שוב, כל אחד מתרגם את זה לשפה יותר זמינה, לא. אבל המסר צריך להיות, הסכסוך הזה יורד לחיי, גורם לי אגמת נפש אינסופית, אני רוצה לפתור אותו, אני לא אוכלת ולא שותה ולא ישנה ולא מתפללת, כן, מתפללת, עד שאת, אני רואה חיוך על הפנים שלך, ועד שאנחנו סוגרות שזה מאחורינו, ואני מוכנה לעשות מה שרק אפשר, וככה לסגור את זה. עכשיו, אם היא אישה מוזרה, וזה יושב על דברים אחרים בעצם, התחפושת פחות מעניינת אותה, אבל הסיפור הזה יושב על כל מיני סיפורים והעלבויות ומטענים וטעינויות כאלה ואחרות, אז ברור שצריך, אין פה הוקוס פוקוס. אם רוצים לגמור עם זה, צריך לעשות מה שעושים תמיד. א', לברר מה קרה פה בדיוק, וב', למצוא פתרון שיהיה מקובל על שתיכן. פתרון שיגרום לשתיכן לחייך. כי אם רק את מחייכת או רק היא מחייכת, לא עשינו שום דבר. אנחנו צריכים למצוא את הפתרון ששתיכן תחייכנה. הפסקה למוזיקה וחוזרים.
אשיר לך שירתי כנושה, אשיר לך זמר על שושן. היו היו לפני שנים שני שושנים, שני שושנים. היה זה כבר רחוק היום, אחד לבן שני אדום. צמחו על עצים וחוכים, את בא הבוקר צחור גבן, פקח עיניים הלבן, וערב בא ורד היום, עצר עיניים האדום. ביד יד שקטפה שושן אחד, כן יודע עד היום את הלבן או האדום. נותר ליבו נשבר, ליבו נשבר, היו היו לפני שנים שני שושנים, שני שושנים, היה זה כבר רחוק היום, אחד לבן שני אדום.
רפאל לוי באולפן, והוא טיפל במוזיקה, ואנחנו נגיד לו תודה, ואנחנו חוזרים. יהודית היקרה, שלום. אני לומדת בלי סוף מהתוכניות שלך. בטח כבר נמאס לך לשמוע את זה, אבל אין ברירה, ואת צריכה לשמוע את זה, כי זאת האמת. ובהזדמנות זאת, גם אאחל לך פסח כשר ושמח. אינני יודעת אם יזדמן לנו עוד לדבר לפני פסח. לדבר אני מתכוונת להתכתב, כי כמו שאמרתי, אני לומדת הרבה, ושולחת לך דרישות שלום, ומקווה שהן מגיעות אלייך. כן, מגיעות, אני לא יודעת מי את, אני לא יודעת מה, איך את שולחת לי, אבל כבר אמר, סיפור חסידי נחמד שאני אספר אותו. פעם היה יהודי שהיה גר במרחק רב מאוד מאדמו"ר, ולא יכול היה להגיע אליו, כי בימים ההם גם הנסיעות היו קשות ויקרות, ולא היה אמצעי, לא היו אמצעי תחבורה זמינים כמו היום. האמצעי היו מרכבות ועגלות, וליהודים עניים לא היו מרכבות טובות וסוסים טובים, והייתה להם ברירה ללכת ברגל ימים ולילות, אבל זה היה קשה מאוד להגיע לאדמו"ר. אף על פי כן, היהודי הזה התגעגע לאדמו"ר מאוד. אז כל שבת, כן, אחרי התפילה, אחרי תפילת קבלת שבת, כשאלה שנמצאים בסביבתו של האדמו"ר עוברים לפניו ואומרים לו שבת שלום, או לרב או לאדמו"ר, מי שהבכיר שם בקבוצה, אז הוא פתח את החלון ולחלל האוויר אמר שבת שלום רבי, שבת שלום רבי. כל שבוע, כל שבת הוא בצורה כזו אמר לרבי שלו שבת שלום. ופעם סיפרו את זה לרבי, אז הוא אומר, הרבי אמר, אני נוהג שמישהו שאומר לי שבת שלום אני עונה לו. עד כאן, כן? הרבי לא כל כך, לא ביטל את זה ולא צחק ולא, זה היה אלפי קילומטרים או אזור אחר לגמרי. כן, האדמו"ר אמר, אני נוהג שמי שאומר לי שבת שלום, אני עונה לו. אז אולי כאן המקום שגם אני אגיד את זה, מי שמברך אותי בכל טוב, למרות שאנחנו לא מדברים ולא מתכתבים, גם כי אין פה שם אמיתי. אמנם במייל אני כן יכולה לראות את הראשי תיבות, אבל אני לא מזהה. אבל מי שמברך אותי, אני אוטומטית מברכת אותו בחזרה. בין אם הוא מוכר לי, בין אם הוא לא מוכר לי. ואני גם מברכת את כל אלה שגם לא בדיוק עכשיו ברכו אותי, כי אני תמיד משתדלת להתפלל על כלל ישראל ועל על, על כל אחינו בני ישראל. וברצוני לשאול אותך שאלה כזאת. אנחנו כבר פנסיונרים, ברוך השם די בריאים, השם יעזור הלאה, ורגילים לארח את ילדינו בפורמטים גבוהים ביותר. לשם דוגמה, רק אכתוב לך שכל חברותיי ובני גילינו כבר מזמן מזמן הורידו ווליום, ובהרבה, אבל אנחנו לא. אבל זה באמת קשה לי, וגם אני הייתי רוצה להוריד ווליום, אבל אני לא יודעת איך עושים את זה, כי אנחנו גרים במקום שאנחנו גרים שנים רבות, ואני אומרת לבעלי שעד שאנחנו גרים בדירה הזאת, אין לנו יכולת להוריד, כי כולם כבר התרגלו למתכונת הזאת, והוא אומר זה לא שייך. אפשר להוריד גם אם אנחנו כרגע לא עוברים דירה. כל הסיפור של לעבור דירה הוא סיפור ארוך ומסובך, כי יש הרבה סיבות, ואין כאן המקום לפרט, אולי פעם אחרת. שאלתי אלייך היא כזאת, איך מורידים ווליום או משנים ממנהגים שהיו קיימים שנים רבות, כי פשוט כבר אין לנו כל כך את הכוחות ואת היכולת לעשות את כל ההפקות האלה. מאוד מודה לך. קראי לי בבקשה, מלי. טוב, מלי, ככה, קודם כל, סליחה שאני קיצרתי את המייל שלך. פשוט המייל הזה הוא איזה 3 דפים, ואני לא יכולה לקרוא כאלה דפים ארוכים, לא בגלל שאני לא יודעת לקרוא, אלא כי זה עלול לשעמם את המאזינים. אני קראתי כמובן את כל מה שכתבת, ואת סיפרת, כאילו עשית שם קורות חיים מאוד מאוד נחמדים, ואיך כל השנים ערכת יולדות ומשפחות, ועשית גם בריתות בפסחים וכל מיני דברים כאלה, וזה באמת מאוד יפה ומאוד ראוי לשבח וראוי לציון. ואת אומרת, כבר קשה לי, אבל ואני רוצה להחליף את המנגינה, ואני לא יודעת איך. אז אני קצת מתפלא עליך, מכיוון שלהחליף את המנגינה, זה תמיד, כאילו, את מתארת את זה באוזניי בצורה כל כך טבעית, יפה ופשוטה. למה את לא לוקחת את המילים האלה בדיוק? ומדברת איתן, מדברת אותן לבני ביתך. כמו שאת אמרת לי, כן, יש מאחורינו מסכת מפוארת. של שבתות וחגים וימי הולדת וסעודות כאלה ואחרות ובריתות ופדיונות ומה לא. ועכשיו אנחנו רוצים כבר לנוח, אנחנו רוצים, בריאותנו די טובה והכל בסדר, אבל רוצים לנוח. אז אני חושבת שרק תגידי את זה בצורה שאת פשוט אומרת לי, זה כל כך ברור, זה כל כך יפה, זה כל כך מגיע ללב, זה כל כך בסדר. אז איפה המניעה שלך להגיד את זה לילדייך, לבני ביתך, בדיוק ככה? את יודעת מה? אם קשה לך, אז תחברו מכתב מאוד אוהב מאבא ואימא. אני גם לא מכירה את היכולות הכלכליות שלכם, אבל בואו נגיד שהיכולות שלכם טובות. אז תצרפו. כן, אם ביתך או בנך היו רגילים לעשות פסח אצלכם, ואם עושים פסח אצל ההורים זה כמובן לא עולה לנו כסף, אז תצרפי לכל אחד איזשהו סכום או סמלי או משמעותי בהתאם ליכולות שלך, השתתפות בהוצאות החג, וזהו. אז כאן תעשי עבודה יפה ומלאה, ואת תגידי מהיום והלאה, אנחנו כבר לא רוצים להארח, אנחנו רוצים להתארח. ואני לא יודעת, שוב, אני לא יודעת כמה ילדים יש לכם, אני לא יודעת איך הם, איפה הם גרים, איך הם, כמה הם מטופלים, האם אתם יכולים באמת לעשות תורנות מסודרת כל שנה אצל ילד אחר, או שיש ילדים שיכולים יותר, או ילדים שיכולים פחות. לא יודעת מה המצב שלכם, אבל ברור שיש הרבה מאוד הורים שעושים את זה כל הזמן. בסביבתי הקרובה ובסביבתי הרחוקה, רק אתמול הייתי בחתונה, ושאלתי שם מישהי, כן, מישהי ניגשה לדבר איתי, ואז היא אמרה לי, הם אנשים, אנשים גם פנסיונרים, אבל באמת במיטבם, ובאמת מנצלים את, את שנות הזהב האלה להרבה דברים טובים. אז היא אמרה לי ככה, אנחנו כבר שנים לא מארחים, גם לא בשבתות. בלי עין הרע, המשפחות גדלו, בלי עין הרע כן ירבו. הילדים הופכים את הבית. פשוט אני צריכה אחרי זה לעבוד שעות בשביל, האם עוזרת, לעבוד שעות בשביל להחזיר את הבית לקדמותו. אני אישה עובדת, אני גם עובדת מהבית. לא מתאים לי כבר. אנחנו כל שבוע מתארחים אצל זוג אחר. אנחנו אף פעם לא בבית בשבתות, אנחנו מתארחים אצל זוג אחר. אבל, היא אומרת, תראי איזה פטנט מצאנו. אנחנו ביום רביעי, אני או אנחנו, הולכים לסופרמרקט, עושים קנייה ענקית של 1,000 שקל פלוס מינוס. ושולחים את זה לאותו בית שבו אנחנו מתארחים בשבת. כן? וזאת זאת התרומה שלנו, וככה אנחנו רוצים לבוא, עושים קנייה של כל טוב, לאו דווקא דברים שצריכים לשבת. עד 1,000 שקל, חומרי ניקוי וכמובן פירות וירקות, וממתקים ודברים בסיסיים שצריך בבית כמו פסטות וכאלה, פשוט עושים קנייה. והילדים מה זה מאושרים, כן? הם מקבלים הביתה קרטונים עם קנייה גדולה, והם בהחלט רוצים לראות אותנו בשבת. ואני לא אפרט כמה ילדים יש לה, כדי שאורך המחזור שנבין מה אורך המחזור, כלומר אחת לשישה שבועות, אחת ל... כי אני לא יודעת אם היא רוצה שאני אפרסם, אבל זו דוגמה נהדרת. ואני בטוחה שאפשר לחכות את זה גם לגבי פסח, ולהגיד בפשטות את האמת. אנחנו, כן, כי החיים דינמיים. כאשר הילדים היו נשואים טריים עם תינוק אחד או שניים, אנחנו היינו בני 40, אז היה משהו אחר. עכשיו אנחנו בני 60-70, וזה שוב משהו אחר. אז זה מה שיש לי לומר לך, ושוב, אם את פונה אליי בשאלה שלכאורה פשוטה, אולי יש עוד דברים בגו. אני כאן רוצה לעורר את תשומת לבכם לעניין הזה, כי בדרך כלל אנשים לבד פותרים את הבעיות האלה שנראות זניחות ולא כל כך משמעותיות. אבל אם כבר פונים אליי, אז תמיד אני רוצה להיות בטוחה שכיסיתי את השאלה מכל הכיוונים. ואין ברקע עוד כל מיני דברים, כי אתם יודעים, לפעמים יש ברקע כל מיני דברים, והביטוי על פני השטח הוא בעצם לא מסגיר את הרקע. אז אם אנחנו נטפל רק במה שרואים על פני השטח, בעצם לא עשינו עבודה מלאה, וחבל. שלום רב לך גברת פוגל, אבקש את עזרתך. ובכן, אנחנו משפחה גדולה, בלי עין הרע, ברוכת ילדים, ואין לנו אפשרות להחזיק עוזרת לפסח. וכבית עם ילדים, ברוך השם, יש תמיד הרבה מאוד בהדגשה עבודה, גם בשוטף. לא כל שכן, להכניס את הפסח. הבן הגדול שלי בן 16, והוא בא עם הודעה. הוא אומר, אני לא עבד, והילדים אינם קורבן פסח. אותו פתגם ידוע וטיפשי ודיבילי ואבילי שאנחנו מכירות. הילדים אינם קורבן פסח. ומה? אוקיי. אני חושב לצאת לטיול ממושך בערב פסח ולחזור יום לפני התקדש החג. עם חברים, הוא עבד באיזשהו מקום בימי שישי, עזר לסכנים לשטוף את הבית לפני שבת, התמיד בזה כל החורף, והרוויח לעצמו סכום נאה בשביל הטיול. לא מבקש מאיתנו כסף, אבל אומר, אני לא נכלל בהכנות לפסח, אין לי כוח לשפשופים ולבלגן ולכל ההיסטריה, תסתדרו, אתם תראו אותי יום לפני בדיקת חמץ, שזה ביום ראשון, שזה בעצם בדיקת חמץ. אני מאוד נבוכה, מאוד בניתי על עזרתו, הוא הכי גדול באמת, אבל הוא בא עם הצהרה הזו כמו פצצה. בעלי אומר שאנחנו צריכים להוציא לו אולטימטום. מי שלא עובד, לא אוכל, והוא מוזמן לעשות את הפסח עם אותם אלה שיעשה את הערב פסח. ברצוני לציין שבעלי מאוד נפגע מזה, ואמר, לא על זה בניתי. בנים גידלתי ורוממתי וכו וכו, כי ילד צריך להיות אכפתי לגבי מה שקורה בבית הוריו, איך הוא יכול לטייל ולעשות חיים בזמן שאנחנו נקראים. יש לי תינוק שעדיין לא בן שנה בסוגריים. יהודית, מה אנחנו עושים לאור ההודעה הזו? תודה לך וכל טוב, קראי לי בבקשה הודעה. סיפור. אז בן ה-16, כאילו נמאס לו. ואני מתארת לעצמי שאת לא כותבת לי כמה ילדים יש לכם. אבל את כותבת שאתם משפחה ברוכה. דבר ראשון מה שעולה לי, שזה בן ה-16 הזה, כנראה הגיע לו עד פה. ותסית את התנועה הזו של עד פה מעל הראש שלך, כן? כאילו תסית תנועה של הגיע לי עד פה, כמה שאת גבוהה תעמדי ותסי מעל הראש שלך. כי בטח כבר שנים שהוא בסרט הזה. הוא בא הביתה ובום, נופל עליו, אבנר, בוא לכאן, בוא לשם, תעשה את זה, תרים את התינוק, תרד עם הפח, תלך, תרוץ להביא את זה, תעזור להזיז את המקרר, תעזור להזיז את הארון, תנקה כאן, תנקה שם. הרי הוא עבד כל החורף, הלך בימי שישי לעזור לסכנים, בקרבת הישיבה, אני מבינה, כדי שהוא לא ייפול לתוך הפרנזי הזה. ותראי, א', יש לכם פה איתות מאוד מאוד משמעותי לדעתי, כן? הילד, ויש אומרים ש-16 זה ילד, יש אומרים ש-16 זה כבר לא ילד, לא יודעת, זה לא משנה, זה לא משנה. הוא חשב על זה, והחליט, אני חייב למצוא איזשהו משהו, כי אני לא עומד בזה, לא, פשוט לא עומד בזה. אחרי הכל, תראי, אפשר להגיד הוא רק בן 16, ואפשר להגיד הוא כבר בן 16. אז אני לא יודעת איזה סוג של ילד הוא, אם הוא כבר בן 16, או רק בן 16. אבל מסתבר שזה מדי קשה לו, באמת מדי קשה לו. והוא בכוחות עצמו, ועל זה אני חושבת שיש לשבח אותו אפילו, בכוחות עצמו מצא פתרון מאוד מעניין. הוא אומר, בשביל לא להיות בבית בערב פסח, אני צריך כסף. אז בשביל טיולים, בשביל... ובאמת אנחנו... אני ראיתי ואני רואה את בני הנוער מטיילים בחופשת פסח. וזה יפה לראות את זה. זה יפה לראות את זה. אני עצמי מאוד אוהבת טבע וטיולים, וארצנו הקדושה והיפה היא באמת מדהימה בזה. אבל באמת צריך גם לעזור בבית. אז הנוסחה כמובן הכי טובה היא, קודם עושים ועוזרים בבית, ואחר כך מתפנים לטיולים ככל שתהיו יותר חרוצים, ככל שתהיו יותר קואופרטיביים, כך נספיק יותר טיולים. וכן, וזה דווקא היום הרבה יותר מקובל ממה שהיה מקובל כשאני הייתי בבית, כשאני הייתי קטנה. גם אמאות שומרות, תראו, עוזרת לפסח עולה לי 2,000 שקל או 3,000 שקל, כן, זה מגיע לסכומים האלה. אני מוכנה את הכסף הזה לתת לכם, להשקיע בטיול גדול, או בחופשת הפסח, או בפסח, או באיסור חג, או. כל משפחה בהתאם ליכולות שלה, בהתאם למסורת, יש כאלה שלא יוצאים מהבית בפסח, יש כאלה שכן יוצאים, וכל משפחה עם המסורת שלה. אבל פה יש משהו באמת שהוא, הייתי אומרת, מעוטט על איזושהי מצוקה, ולא הייתי מתעלמת. ותראי, לעזור בבית זאת לא חובה, זו זכות. זו זכות. ילדים בעצם היו אמורים להילחם על מי יעזור ומי יעשה מה. כן, אם היינו מנהלים את העניינים כמו שצריך, ולא מגדירים את העזרה בבית כאיזשהו אוף, כאיזשהו לא רוצה, שהוא ילך, שהיא תלך, שאת תלכי, אז הילדים היו בעצם נלחמים על הזכות לעזור בבית. אז זאת ההנחיה להורים, לא רק היום, אלא תמיד. אל תהפכו להיות תלותיים בעזרה של הילדים. כאילו, אתם כאלה נבחים, ובלי העזרה של הילדים, אתם תלכו לאיבוד, אתם לא תצליחו להכניס את הפסח, זאת לא גישה נכונה. תגידו לילד, תראה, האמת היא שכן שמחנו על העזרה שלך. אבל באמת, בואו ננסה ככה. אנחנו בעזרת השם לא נלך לאיבוד. הקדוש ברוך הוא יעזור. אנחנו נכניס את הפסח באהבה, בשמחה, בטוב לבב. אנחנו לא נלך לאיבוד. כן? לא להפוך בעיני הילד למסכנים ולחלשים ולסיעודיים ולנתמכים. לא נלך לאיבוד. לעזור בבית ולהכניס את החג הקדוש זה לא עונש, זו זכות. אתה רוצה לוותר על הזכות הזו? זכותך. לא לתת לו אולטימטומים, מי שלא עובד לא אוכל ולא חוגג איתנו, בשום אופן לא. הוא בא עם איזשהו רעיון, תנו לו אפשרות לבדוק את הרעיון הזה. אני יכולה להגיד לכם ש... בעצם, אם זה יעבוד טוב ויגידו לו תודה רבה, אנחנו מסתדרים בלעדיך, זה בעצם עונש. זה בעצם אדם רוצה להרגיש שייך. יותר מכל אדם רוצה להרגיש שייך. להרגיש שהוא חלק ממשהו. לא להגיד לו טוב, אתה לא רוצה, אז לך. לא להגיד לו את זה בכעס או בתחייה, או במרמור, להגיד לו, אוקיי, אתה בחרת ככה, חבל, כי א', שמחנו על העזרה שלך, לא להכחיש את זה, וב', לעזור לפסח, זו זכות, זאת לא חובה, זו זכות. אבל עד הרבה, תבדוק את הנוסחה שאתה המצאת, אולי יהיה לך טוב עם זה. ובאמת, לנסות לשרוד בלי העזרה שלו, אני מבינה שהוא הגדול, ואני מבינה שהיו לו אי אילו תפקידים מסודרים בבית, ואתם עכשיו תצטרכו להסתדר בלי זה, אבל אף על פי כן, זה אפשרי. זה אולי יותר קשה, אבל זה אפשרי. וכאן באמת המקום, בזמן הזה, לומר לכל ההורים, בפרט להורי בנות, יש הרבה מאוד בנות שאומרות לי, אנחנו בבית של אבא ואמא, עבדנו מאוד קשה, ואנחנו לא נרצה משפחה גדולה רק בגלל זה. עוד זכור לנו כמה קשה עבדנו אצל האמא, וכמה היא הייתה עסוקה, וכמה היא הייתה תמיד על סף בכי כזה, ועל סף מרמור כזה, וצריך לגמור ולגמור ולגמור. ולעשות, ואין רגע להרים את הראש, כן, כן, כן. יש עדיין הרבה מאוד בנות צעירות, שגדלות בחוויה הזאת, והן באות ואומרות לי, אנחנו מתחתנות, כן, רוצות להתחתן, רוצות משפחה, אבל לא רוצות את השיעבוד האינסופי הזה. עכשיו, זה כמובן לא תשובה כללית, כוללנית, אלא צריך תשובה פרטנית במקרים כאלה, וזה לא כאן הייתה השאלה, אבל אני כן רוצה לומר לאמאות, לבנות צעירות בפרט, בנות עשרה, אל תפגנה אוזלת יד וחוסר אונים ומסכנות מול הבנות שלכם. בשום אופן לא. המסר צריך להיות, כן, לעזור בערב פסח, זאת לא חובה, לא נעימה, עול ואוף, זאת זכות. זאת זכות לעזור לפסח. את לא רוצה? השם יעזור בלעדייך. ההפסד יהיה כולו שלך. זה בדיוק מה שאמר מרדכי היהודי לאסתר. אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים. היהודים לא הלכו לאיבוד. אבל את ובית אביך תובדו. ההפסד שלא לעזור ולא להיות שותפה בחוויה הזו של ערב פסח, זה ההפסד שלך. אנחנו נגיע לפסח, אנחנו נכניס אותו, אבל זה נטו ההפסד שלך. אז זה צריך להיות המסר אל הילדים, ובאמת כן להיות ערוכים, וההיערכות מתחילה מהמקום הזה. לא לשדר מסכנות, לא להגיד, בואי תעזרי, אין לי כוח, את מתבטלת, את רעה, את עצלנית, את מעדיפה לדבר עם חברות שלך בטלפון ולא אכפת לך, ולא לשדר את המסרים האלה בשום פנים ואופן. כי זה משפיל, זה משפיל. אז מה? אז בשביל מה הקמת משפחה גדולה? בשביל שאני אגדל לך אותה? כן, יש בנות שמתבטאות בצורה הזאת. וגם, אני חייבת לומר את זה, יש הרבה בנות בנות עשרה, שיום אחד קמות בבוקר ושמות לב שהאימא בהיריון, כן. זה קורה במשפחות הכי טובות, והן לא מקבלות את זה באהבה ולא בשמחה. הן אומרות, כן, על חשבוני, עוד פעם את יולדת, על חשבוני, וצריך להקשיב לזה, צריך להקשיב, צריך להקשיב, ולראות איך אנחנו כן מגדלות את המשפחה שאנחנו רוצות, כי הרבה אמאות אומרות, מה, היא תקבע לי את גודל המשפחה? אבל הילדה, קשה לה. כן, קשה לה. אולי יש ילדות אחרות שאין להן משפחה כל כך גדולה, והן יותר פנויות ללמוד ולמבחנים, ולטייל פה ולטייל שם, ולעשות את זה ולעשות את ההוא, והבת שלך מרגישה עמוסה, מרגישה משועבדת. והיא בסך הכל בת 16 או בת 14, וזה עוד לא הגיל בשביל להרגיש משועבדת. אז צריכים להיות ערנים לדברים האלה. ואני מציעה שתקבלו את הבן בנעימות, בחיוך, וכן תגידו לו, וואו, אנחנו שמחנו על העזרה שלך, אבל השם יעזור ונסתדר, אל תדאג. בוא נראה איך אתה מרגיש עם זה שכולם עובדים, כולם שמחים, כולם מכניסים את הפסח, ואתה מחוץ לתמונה. כדאי באמת לנסות את זה, ויכול להיות, כן, אם אתם תעבדו בסדר ולא תיחסו, ולא תגידו אתה אגואיסט, ואין לך שום אחריות לבית, וככה גידלנו אותך, ואחרי כל מה שעשינו בשבילך, אז אתה אגואיסט כזה, וכו' וכו'. לא. להגיד, אדרבה, נסה, נראה איך אתה תאהב את זה. אז אם אתם תעבדו טוב, יש לכם סיכוי טוב שאחרי יום יומיים, הוא יבוא ויגיד, אתם יודעים מה? אני, נמאס לי, אני לא רוצה כבר את הטיול, או את הבילוי, או לשרוץ אצל חברים, או ללכת מבית לבית, וכו וכו, אני רוצה להשתתף בעבודות הפסח. מה צריך לעשות? והוא ישים את התרמיל שלו בצד ויעזוב את החלום הזה, אם אתם תעבדו נכון. וכאן הגיע שעתנו לסיומה, הייתי כאן בשמחה. אני מאוד מאוד מבטיחה להשתדל ולשמור את ימי שלישי. ונקווה שמשמיים יעזרו לנו. הייתי כאן, תמיד בשמחה, יהודית פוגל, 0528-7036-67-036-74-7620 פוגל 22 שטרודל 012.net.il כל טוב ולהשתמע.